בדברי רבותינו כך מובא בשם הרב האבי ועוד כמה מרבותינו, כולם מזכירים את זה. המקור בדברי חז"ל, גלות מצרים, כך הם אומרים, גלות מצרים הייתה גלות של הדעת. אלו דבריהם. גלות מצרים הייתה גלות של הדעת. הדעת הייתה בגלות. דהיינו, היות בגלות, פירוש המילה, פירוש המושג, להיות בגלות זה נקרא, כל מי שנמצא בגלות לא יכול להוציא לפועל את כוחותיו, את עצמו, לא יכול להוציא את עצמו לפה. הוא כפוף למערכת שהיא כופה אותו ומחייבת אותו לפעול לא כפי ש כאילו יוצא ממנו. לא כך צריך היה. כשמישהו נמצא בגלות, נמצא בבית סוהר, נמצא בגלות, אז הוא כפוף לרשות אחרת. ואותה רשות היא זאת שקובעת באיזה אופן הוא, כך שהוא לא יכול להוציא את עצמו אל הפועל. הוא לא הוא בעצם. בגלות הוא לא הוא. אם יש כזה מושג, יש דבר כזה שנקרא שהדעת נמצאת בגלות, פירוש הדבר שהדעת, אותה דעת, אותה דעת זהו הדבר המבוקש. הדעת לא יכולה להוציא את עצמה אל הפועל. אלו דברי רבותי. הדעת נמצאת בגלות והיא לא יכולה, אין באפשרותה להוציא את עצמה אל הפועל כראוי. אלא היא כפופה למשהו שלא נותן לה, לא נותן לה להתרחב, לא נותן לה, בקצרה, לא נותן לה, להתבטא כראוי, להוציא את עצמה לפועל כמו שהיא צריכה. והדבר הזה היה עד יציאת מצרים, וביציאת מצרים, אותה דת יצאה לחירות יחד עם כלל ישראל. ומכוח אותה דעת שיצאה לחירות, אז כלל ישראל הצליח, יכול היה, להגיע תוך זמן מאוד מאוד קצר, אחרי המוני שנים, מאות שנים של גלות. אז יכלו להגיע תוך 50 יום להר סיני, ולקבל תורה ולהיות, להיווצר כלל ישראל. להיווצר כלל ישראל באופן הגבוה ביותר, שגבוה ממנו לא היה מעולם. בזמן ממש קצר. אז מה שצריך זה לנסות להבין מה שאומרים לנו. מה מלמדים אותנו? כשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז מה שקרה בעקבות זה, זה שנגזרה מיתה על אדם ועל כל תולדותיו. דהיינו, מאז שנתערבה בצורת האדם, התערבה הדעת רע, אותה דעת שנקראת דעת טוב ורע, שהיא התערבה בצורת האדם. אז יש באדם חלק, משהו, שלא ייתכן שהוא יתחבר למציאות האמיתית. ולכן האדם חייב למות. כי הוא לא יכול להמשיך לחיות לעד, כמו שבורא העולם ברא אותו. בורא העולם ברא את האדם כדי שהוא יחיה לעד ולנצח נצחים. האדם לא נברא כדי למות. המיטה נגזרה עליו בעקבות החטא. גזירת מיטה באה לעולם רק מפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ותמיד, כמו שברור לכל בר דעת, העונש הוא לא עונש מפני שהוא חטא, כי העונש הוא עונש גם לאדם וגם לכל תולדותיו. ובנים לא יומתו על אבות. זה בשום פנים ואופן. לא מענישים בנים באבון אבות. בנים לא יומתו על אבות. וכאן בנים כן מתים על אבות. אז מוכרחים לומר שהדבר הזה, גזירת המיטה, היא לא עונש בלבד, אלא שאין שום אפשרות. צורת האדם התאבתה, השתנתה, והיא כבר לא אותה צורה שבורא העולם ברא שהיא צריכה לחיות לעד. זאת צורה שכבר לא יכולה לחיות לעולם. כאן קרה משהו שהוא לא יכול להמשיך להתקיים לעולם ועד. קרה משהו בכוח, זאת אומרת, מכוח זה, משום שהאדם עירב בתוך צורת האדם, בתוך צורתו. אז הוא עירב דעת טוב ורע, אותה דעת רע מחייבת שהאדם ימות. דהיינו שהאדם לא ימשיך לחיות לעולם. אי אפשר להמשיך לחיות לעד, זאת אומרת לחזור להיות אדם עם דעת רע, זה בלתי אפשרי. כל הדברים האלה צריכים פשוט ביאור. מה זה? מה זה דעת רע? מדוע זה מחייב מוות? ההבדל שבין טוב ורע. טוב ורע. מה נקרא טוב ומה נקרא רע? אז כבר הזכרנו גם לאחרונה, כמה פעמים אנחנו מזכירים את זה תמיד. כן? ההבדל שבין טוב ורע זה טוב, הגדרת המושג. מה נקרא טוב? מה נקרא רע? אז בהגדרת המושג יש יום טוב ובר מינן יום רע, יש מאכל טוב ומאכל רע, יש אדם טוב ואדם רע, יש כלי, כן, כלי או איזשהו דבר, כן. אז יש טוב ויש לא טוב, יש רע. אז בכל המערכות האלה, אז השם המשותף זה טוב ורע, וההגדרה שהיא כוללת את כל מה שאנחנו קוראים טוב וכל מה שאנחנו קוראים רע. מהו הדבר שכולל את הכל? דהיינו, מהי ההגדרה של מה שנקרא טוב בכל מקום? גם במאכל, גם באדם, גם ב... גם בזמנים טובים, גם באנשים טובים, גם בדברים טובים. כל דבר שהוא בעולם, דבר טוב וכנגדו רע. מה זה טוב ומה זה רע? אז אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים, כיוון שאנחנו מוצאים שהתורה קבעה את המילה טוב בפעולה שלהיטיב את הנרות. הטבת הנרות, הטבת הנרות, להיטיב. אז אנחנו לומדים מזה, שפירוש המילה הטבה זה נקרא להביא דבר שהוא יהיה מותאם לתכלית. זה פירוש טוב. אז כלומר, דבר שמותאם לתכליתו הוא טוב, רע זה נקרא דבר שאני לא אגיע איתו לאותה תכלית. כמובן, מדובר פה על אותה תכלית שהדבר הזה נוצר למענו. אז לדוגמה, כל דבר יהיה מה שיהיה, שכתוב במשנה הרחק משכן רע. דוגמה, שכנות זה דבר שתכליתו זה עזרה, באיזה אופן שהוא, עוזרים זה לזה, נמצאים ביחד, מטיבים זה עם זה, עוזרים זה לזה. הרחק משכן רע, זה הכוונה. אם שכן כזה לא תגיע לשום מקום. לא תגיע לשום דבר. כל מה שמבוקש בשכנות, לא תגיע איתו לדבר הזה. זה נקרא שכן רע. יש שכן רע ויש חבר רע ויש אוכל רע, מאכל רע. מאכל צריך להבריא אדם, להסביע את רעבונו. מאכל רע עושה פעולות הפוכות. עושה בעיות. במקום לפתור בעיות, הוא יוצר בעיות. נמצא. טוב פירושו דבר שאיתו אני מגיע לאותה תכלית נרצה. טוב, אז הדבר הזה הוא מוכן, מכוון, כן, יגיע, איתו אני אגיע לתכלית. רע זה דבר שאני לא אגיע איתו לתכלית. פירוש המילה רע, פירוש המושג רע. אז המילה הזאת, זה מלשון, כך אומר רש"י בהרבה מקומות, בתורה שבכתב, בכמה מקומות. על הפסוק תרועם בשבט ברזל, תרועם בשבט ברזל. זאת אומרת רש"י, תרועם רע, זה מלשון שבירה, דבר שבור. דבר שבור, דבר קטוע, דבר שהוא, כן. דבר לא שלם. דבר שנקטע, נשבר. אז אני יכול, לכל היותר, אני יכול לעשות איתו חצי מלאכה. אבל אני לא יכול להגיע איתו לשום תכלית. כן. תכלית, אני לא אגיע איתו. דבר טוב, זה נקרא דבר שהוא איתו, עם הדבר הזה, אז הוא טוב. להגיע, פירוש המילה טוב, זה להגיע לתכלית. העובדה שמשתמשים במילה הטבה רק בקשר להטבת והדלקת נרות. אפשר להיטיב כל דבר. כל דבר אפשר להיטיב. זה בכל עניין שהוא אפשר להיטיב. להיטיב זה נקרא להכין דבר כדי שהוא יהיה ראוי. אז כשבן אדם, כשבן אדם מקלף תפוחי אדמה, ושם, רוחץ אותה, ושם מים בסיר, כן? אז הוא גם כן עושה הטבה, באיזה אופן שהוא. הוא מכין את הדבר הזה לבשל. אז זה לא נקרא הטבה. הטבה נקרא שמכינים את הנרות כדי, כן? כדי להגיע לאותו אור. לאותה הערה. אז מכיוון שהתורה פתחה בוים, המילה כי טוב נאמרה לראשונה באור, אז פירוש הדבר שבעניין הזה באור, אז כאן עניין הטוב נמצא, כאן נמצא עיקר עניינו של טוב. טוב, בעיקר עניינו, כן, זה אור. וירא אלוקים את האור כי טוב. לכן, בסתמא דמילתא, אומרים, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. מה זה נקרא כי טוב? זה אור. אז האור הוא טוב, והחושך הוא, כן, לא טוב. עם חושך אני לא אגיע לשום מקום, בחושך אני לא אגיע לשום מקום. באור, האור, זאת התכלית. האור זהו הדבר הטוב, משום שהאור יביא אותי לתכלית. הוא יביא, האור, כן, האור שיעיר לי, שמאיר לי, הוא זה שיביא אותי לאותה תכלית שאליה אני צריך להגיע. אדם הולך בדרך, וצריך להגיע לאיזשהו מקום. אז בחושך, כן, מסתבר בפשטות שהוא לא יגיע. יגיע למקומות אחרים. אבל באור, אז הוא יגיע לאותו מקום שהוא רוצה להגיע. אל תכלית, כן, אל התכלית שאליה הוא. אדם שלוקח סולם רעוע, מה שנקרא, כן, בלשון המשנה, סולם רעוע, אז מסתבר שהוא לא יגיע לאותו מקום שהוא רוצה להגיע. אם הוא ינסה לטפס עליו, אז הוא עלול ליפול. אז הוא לא יגיע לאותו מקום שאליו הוא רוצה להגיע. זה נקרא רעוע, שבור, קטוע, לא מביא לתכלית. טוב מביא לתכלית. אז למדנו מכאן, שכשהתורה משתמשת במושג טוב, אז התורה מתכוונת, כן. טוב זה נקרא דבר שמביא אותי לתכלית הנרצית. רע, זה נקרא דבר קטוע, דבר שבור, דבר שאיתו אני לא אגיע לאותה תכלית נרצית, לאותה תכלית מבוקשת. אני לא אגיע איתו לזה. עכשיו, אם כתוב בתורה דעת טוב ודעת רע, אז אנחנו חייבים גם פה להבין את זה באותה צורה. כלומר, אבל צריך כמה מילים קודם כדי כדי להבין, כדי לפרש לעצמנו מה עניינה של דעת, מהי הדעת עצמה. אנחנו יודעים בגמרא בגמרא במסכת נדרים בדף מ"א כתוב לשון הגמרא קצת בשינויי מילים בתרגום, דעת קני מה חסר, דעת חסר מה קני. זאת אומרת, אם חסרת דעת לא קנית שום דבר, ואם קנית דעת לא חסרת שום דבר. זאת אומרת שבקניין של דעת בזה קניתי הכל. דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, לא קנית כלום. דהיינו כל קנייננו אז הם חסרי ערך אם לא קנינו דעת. אז בכל קניין יהיה מה שיהיה, לא קנינו כלום. אין בידינו שום דבר, לא אספנו כלום, אין בידינו שום דבר. דע קני, אומרת הגמרא, מחסר. דע חסר, מה קני. אז כדי פשוט להבין את המושגים האלה, שאלה הם הדברים שהם באמת עומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, כמו שכתוב בגמרא, הדברים האלה חשוב מאוד שיהיו מובנים היטב, בצורה ברורה. אנחנו יודעים שכוחות השכל, כוחות התפיסה, הקליטה, קליטה מה שנקרא, קליטה רוחנית של בני אדם. כוחות ההשכלה של בני אדם. אז יש בהם מה שנקרא, מה שאדם מקבל, והמלא אותו רוח אלוקים, כמו שכתוב על בצלאל. כתוב והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אז אומר על זה רשי, בחוכמה מה שאדם מקבל מאחרים, או במקום אחר מה שאדם מקבל מרבו, בבינה זה מה שאדם מבין מעצמו, הבנת דבר מתוך דבר, דהיינו, מה שאדם מקבל מאחרים, אז הוא מקבל את אותם יסודות שהוא מהם יכול להפיק ולהוציא לקח ועוד לקח ועוד לקח, הוא יכול להפיק מהם דבר מתוך דבר. יכול להבין מהם דברים שלא נמסרו לו. אז ניתנו לו כללים באופן כזה, כן, כללים עם מהלכי חוכמה, וניתן לו לאותו אדם האופן איך להוציא, איך להפיק לקח ממה שהוא למד, איך להוציא דבר מתוך דבר. זאת בינה. אלה הם שני כוחות, שהכוחות האלה הם כוחות שבלעדיהם לא שייך לחשוב, כן, זה ברור, כן. לא שייך שכל בלי הדברים האלה. הדעת, אז כאן אומר רשי שזה משהו חדש. דעת, אומר רשי, רוח הקודש. כך אומר רשי. ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת. חוכמה מה שאדם מקבל, תבונה מה שאדם מבין מעצמו, דבר מתוך מה שהוא קיבל, דבר מתוך דבר. בדעת אומר רש"י רוח הקודש. זה נראה משהו שונה לגמרי, זה נראה דבר שלא מצטרף בכלל לדברים הקודמים. זאת מעלה נוספת, מעלה מיוחדת. מה זה? מה זה? החוכמה, אלה הם, החוכמה והתבונה, חוכמה והבינה, הם אלו הבסיסים שעל פיהם בן אדם יכול לחשוב. יש לי כמה כללים ראשוניים, יש לי דרכים איך להפיק, איך להפיק לקח מאותם כללים ראשונים. יש לי, אלה הם דרכי החשיבה, כך בן אדם חושב, כך בן אדם חושב, כך אדם מוציא מסקנות, כך אדם מפיק, כמו שאמרנו, מפיק לקח, מוציא מסקנות, מבין דבר מתוך דבר. אז יש אותם דברים שהם הדברים שהוא קיבל, אלה הם כאין המושכלות הראשונים שלו, ומתוך זה אז הוא מוציא, מבין דבר מתוך דבר, והוא מבין, ממשיך להבין, ממשיך להבין את מה שהוא לא קיבל מתחילה. הכוח הזה שנקרא דעת הוא לא תולד, הוא לא, זאת לא פעולה של חשיבה. הכוח הזה שנקרא דעת זהו הכוח של חיבור, כמו שהתורה קוראת דעת, מה שנקרא בתורה דעת, זה הדעת בתורה היא לשון חיבור, לשון חיבור, לשון צירוף, לשון, הדבר הזה נהיה חלק מעצם מציאותי, חלק מעצם חיי. זה נקרא דעת. דעת פירושה שהדבר הזה הופך להיות, כן, אותו דבר, אותו דבר שהשכלתי, אותו דבר שהבנתי, אותו דבר שהחכמתי והבנתי, כן. אז כשהדבר הזה נשאר בתחום של חוכמה או הבנה, שהוא נשאר בתוך השטח הזה, אז הוא לא, אין בו שום צירוף לעצם חיי. אני מבין כך, אני מבין כך, אני יכול אולי להסביר את זה גם. כך אני מבין. מתוך ההבנה הזאת יכול, גם זה דבר, גם זה דבר חשוב, אני יכול מתוך כך להבין הרבה דברים. אדם שחוכמתו רבה ותבונתו ישרה ועמוקה, אז הוא יכול להגיע להבין הרבה הרבה מאוד דברים סתומים. אבל כל זמן שהוא לא בר דעת, בר דעת, כל זמן שהוא לא צירף את הדברים האלה לדעת, לאותו כוח שנקרא דעת, כל זמן שהדברים האלה לא יצטרפו לכוח הדעת, אז הדבר הזה הוא לא, לא חלק מעצמו של אותו אדם. זה לא חלק מעצם מציאותו. זה לא חלק מחייו. הדברים האלה הם חיצוניים, הם זרים, הם, זה לא הוא. זה לא הוא. קטן, הוא לא חייב במצוות. יכול להיות שחוכמתו ובינתו הם באמת רבות וגדולות בהרבה משל אנשים שהם מבוגרים ממנו, פי שניים, ויכול להיות גם פי שלוש ופי ארבע. הנידון, הנושא שאנחנו צריכים לדון עליו, מה עושה קטן לגדול, מה עושה קטן לבר חיובה, מה עושה אדם לבן חיוב, הדעת עושה אותו לבן חיוב. הדעת עושה אותו לבן חיוב. לא החוכמה מחייבת אותו, ולא הבינה מחייבת אותו. הדברים האלה הם דברים שהוא מחכים, מתבונן, מבין, מבין היטב, פותר כל בעיה. אבל כל זמן שהדבר הזה הוא לא חלק מעצם חייו, אז אי אפשר לדבר איתו דרך החוכמה והבינה, אי אפשר לחייב אותו. הדבר הזה לא מחייב. ממילא, כל זמן שהוא לא בר דעת, הוא לא בר חיוב. הוא לא בר חיוב, הוא לא גדול. בר חיוב, מי שהוא בר דעת הוא בר חיוב. עכשיו, במערכת הזאת שנקראת דעת, אותה מערכת שנקראת דעת, אז המערכת הזאת, כשאדם יודע משהו, זאת אומרת, מדובר על בר דעת כשהוא יודע משהו, אז אותו דבר שהוא יודע, אז כמובן, כך הוא חי. אדם חי, זאת אומרת, הדעת תמיד מצטרפת לעצם חייו. אפילו בדוגמאות פשוטות, כן. אדם יודע ש, כן, שמקום מסוים, אז המקום הזה הוא מקום שאפשר ללכת עליו, אפשר לדרוך. אדם שלא יודע שום דבר, אז הוא לא יכול לפסוע שום פסיעה משום שהוא. מי יודע מה יהיה פה? יכול להיות שתמום פה איזה מוקש, או תמום פה איזה בור, אני יודע. אדם שמכיר, יודע, אז הוא יודע את דרכו, יודע איך הוא, יודע לאן הוא הולך, יודע מה הוא צריך, יודע מהם הדברים שמפריעים ומעכבים. הוא יודע שהדרך הזאת היא דרך סלולה, דרך בטוחה. לפעמים אפשר לרמות אותו, אפשר לשים שם, לעשות שם משהו, ולהטעות אותו, לגנוב את דעתו. על כל פנים, פירוש המושג דעת זה נקרא לחבר את מה שאני יודע לעצם מציאותי, לעצם חיי. זה נקרא דעת. זהו הכוח הזה, זהו הכוח שנקרא דעת. כלומר, כביכול בורא העולם נתן לנו את העולם כולו, שעליו נאמר כולם, העולם כולו שאנחנו חיים בתוכו, ועליו נאמר כולם בחוכמה עשית. העולם מובן לנו, מובן לנו, רק בדרכים של חוכמה ובינה. כך מובן לנו העולם. אבל בר דעת, אז הוא מצרף את כל ההבנות שהוא הבין, ומצרף אותם לעצם חיים. הוא חי כך. זאת אומרת, כך הם פני המציאות שבתוכה הוא חי. המציאות שבתוכה הוא חי. אדם שהוא, שדעתו נכונה, דעתו ישרה, כן? כהן, כמו שכתוב בגמרא, שדעתו יפה. אדם שדעתו נכונה, כן? דעתו מיושבת עליו, והוא בר דעת, אז הוא חי בתוך מציאות שהמציאות הזאת היא תוצאה של מה שמחייב את החוכמה ומה שיוצא מתוך הבינה שיוצאת מתוך החוכמה. כך האדם הזה חי וכך נראית המציאות שבתוכה הוא חי. כך נראה בר דעת אמיתי. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז נתחדשה בעולם, כן? נתחדשה בעולם מציאות שנקראת דעת רע. דעת רע. כלומר, עד אז, דהיינו, עד אותו חטא, אז לא הייתה מציאות כזאת. כביכול האדם לא נברא, כן? בתוך מציאותו של האדם. אז לא היה מקום לדעת רע. הייתה רק דעת טוב. כלומר, הדעת הייתה תמיד מכוונת, מכוונת תמיד, כן, לאותה מציאות שהיא תביא אותו לתכליתו. זה נקרא דעת טוב. כשנתחדשה, כן, על ידי החטא, נתחדשה דעת רע, אז אותה דעת רע יצרה אפשרות שאדם מתחבר, זאת הרי הבחינה שנקראת דעת, אדם מתחבר, כן, למציאות, שהמציאות הזאת היא מציאות חסרת תכלית, מציאות שלא תביא אותנו לתכלית. זאת נקראת דעת רע. כיוון שרק הדבר הזה הוא זה שמחבר אותנו אל המציאות, הדעת היא זאת שמחברת אותנו אל המציאות. דעת רע מחברת אותנו למציאות כזאת שהיא לא מציאות אמת. זאת אומרת, מציאות חסרת תכלית. מציאות שלא תביא אותי לתכלית הנכונה. דעת רע. דוגמאות. דוגמאות לדעת טוב, דוגמאות לדעת רע. דוגמאות לדעת טוב כבר אמרנו. דעת טוב זאת דעת שהיא פועל יוצא, מתחייבת מתוך החוכמה והבינה. מה שמתחייב מתוך החוכמה, מתוך מה שקיבלתי, זאת אומרת, מדובר פה על אדם שהוא באמת חכם ובאמת נבון ובאמת בר דעת. אז הדעת הזאת היא דעת שהיא המציאות, מציאותו של אותו אדם היא מציאות שהיא בנויה ממה שמתחייב מהחוכמה והבינה, והאדם מחובר לאותה מציאות. זה נקרא בר דעת אמיתי, ואפשר לסמוך עליו. זה בר דעת. כשנתחדשה בעולם דעת רע, אז שוב, אנחנו, כיוון שאנחנו נמצאים בשבועות האלה ש אז ננסה להבין את הדבר, כן? ננסה לפרש את הדברים. כן? אדם שדעתו מחייבת אותו, דעתו מביאה אותו לקחת את כוחות חייו, את הכוחות שהם צריכים להגיע אותו לתכליתו, להביא אותו לתכליתו. לקחת את כוחות החיים האלה ולהשתמש בהם לדבר שאין לו תכלית. דבר שלא מגיע לשום מקום. דבר חסר תכלית. זה נקרא שהאדם הזה הוא בן דעת רע. הוא בר דעת רע. דהיינו, בר דעת רע. זאת נקראת דעת רע. דעת רע זה נקרא להתחבר למציאות, אבל החיבור למציאות הזאת זה חיבור לאותה מציאות שצריכה להביא אותי לתכלית והיא לא תביא אותי. זה נקרא רע, כמו שאמרנו מקודם. כביכול בורא העולם ברא את העולם כך שהתכלית היא רחוקה. התכלית היא, זה תהליך ארוך להגיע לתכלית. זה תהליך. אין לנו את התכלית מיד. תכלית לא נמצאת איתן. היא, זה דבר שצריך הרבה הרבה עמל, הרבה דרך, עד שמגיעים לאותה תכלית נרצית. תכלית מבוקשת. אז כמובן שאדם בר דעת צריך את כל כוחות חייו לכוון כדי להגיע לאותה תכלית. אבל איך נראה ילד קטן? ילד קטן, תינוק, כמובן תינוק בדעת, שנתנו לו הרבה כסף, והוא צריך לחיות עם כל הכסף הזה, הוא צריך לחיות במשך שנתיים, נתנו לו. ותינוק, כשהוא רואה כסף, הרי לחשוב על מחר זה, לשם כך צריך להיות טוב. רע, אז היום נגמר היום. מחר זה משהו אחר. אמרנו, כן, רע פירושו, מי שלא, מי שקוטע, מי ששובר, מי שלא מתבונן, זאת אומרת, מי שדבר שלא מגיע עד לתכלית. וכשדבר לא מגיע עד התכלית, אז הוא נעצר באמצע. זאת אומרת, הוא נגמר הרבה קודם. אז כך נראה אותו תינוק, אותו ילד, אותו שוטה, אותו חסר דעה. כרגע יש כסף, ומחר הכסף הרי פה, הכסף פה, והחנות גם היא פה, והמחר לא פה. אז אני אעמוד ואחזיק כסף שהוא נמצא פה, על יד חנות שנמצאת פה, בשביל מחר שהוא לא פה. אני לא אשתתה עד כדי כך. כך נוהג חסר דעה, כמובן. החידוש של דעת רע הייתה שבתוך מציאותו של האדם קיימת מציאות שלא תביא לתכלית. אותה מציאות שלא תביא לתכלית היא חייבת לעבור מהעולם, היא חייבת למות, היא לא יכולה להמשיך, משום שהיא אין בכוחה להגיע לתכלית. אז באותה דעת רע שהאדם הראשון הכניס, האדם הראשון שהוא המקור, השורש בעולם הזה לכל צורת האדם, אז כשהאדם הכניס מציאות של מציאות כזאת שלא מביאה אפשרות שהאדם יצטרף למציאות שלא מביאה לתכלית, מציאות שלא מביאה לתכלית, אז היא חייבת להיפסק. זאת אומרת, היא חייבת להיות, חייבים ללוש את זה מחדש, חייבים, כן, להחזיר את זה. כמו שכתוב בפסוק. את שופך אל האדמה כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. האדם נוצר מאפר, וכשהאדם שיבש את יצירתו, אז הוא חייב להיות נוצר מחדש. חייבים מחדש ללוש אותו, חייבים מחדש ליצור אותו, לעצב אותו, חייבים לעצר צורת אדם חדשה, משום שצורת אדם שנושאת בתוכה, מחזיקה בתוכה מציאות שלא מביאה לתכלית, אז היא לא יכולה להתקיים, משום שהיא לא מביאה לאותה תכלית. עכשיו, אם אנחנו יכולים לבדוק חטא אדם הראשון, החטא שחטא אדם הראשון, אז החטא היה בעצם, כן? סיבת החטא הייתה, כמו שכתוב בפסוק, ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. אז העץ הוא טוב, העץ הוא תאווה, והעץ נחמד. כל הדברים האלה כולם, הם כולם דברים שהם, הם כולם דברים שלא הדעת מחייבת אותם. אלה לא דברים שפועלים על הדעת. אלה דברים שהם תמונה של מציאות. דהיינו, אם האדם חי בתוך מציאות, וכאן זאת הנקודה שנשתדל להביא. נשתדל להביא. כשהאדם חי בתוך מציאות ננסה לבאר את הדברים. בדרך כלל, באופן רגיל, בני אדם מסתכלים על כל הדברים שהם סביב, הדברים שהם נמצאים בסביבה הקרובה שלנו, הדברים שהם מרכיבים של חיינו, של המציאות שבתוכה אנחנו חיים. אלה הם הדברים שנמצאים איתנו בסביבה הקרובה. איך אנחנו בודקים את הדברים? איך אנחנו רואים אותם? איך אנחנו מסתכלים עליהם? אז כל מי שיבדוק את עצמו ביושר, באמת, ימצא שכשהוא מתבונן בדבר, אז הוא מתבונן בראש וראשונה. מה עניינו של הדבר הזה? זאת אומרת, מהי התועלת שהדבר הזה מביא לי? במה הדבר הזה משרת אותי? במה הדבר הזה מנעים לי? במה הדבר הזה עושה? נשתמש במילים הכי פשוטות, במילים הרגילות ברחוב. במה הדבר הזה עושה לי טוב? כך הדברים נבדקים. כשבן אדם מסתכל, אז מה הוא מחפש? מה הוא מבקש? זאת אומרת, לא מה הוא מבקש, אלא איך הוא רואה את הדברים. הדבר הזה נעים למראה, הדבר הזה עושה לי טוב, כך הדברים נבדקים. על זה כתוב בתורה, ולא תטורו אחרי עיניכם. בפירוש, על זה אמרה התורה, ולא תטורו אחרי עיניכם. לא כך צריך להסתכל על הדברים. לא כך מסתכל בר דעת על הדברים. הדברים צריכים להיות נבדקים לגופם. מה הדבר הזה מלמד אותי? מה הדבר הזה אומר לי? אברהם אבינו הסתובב בעולם, וכל חפץ וחפץ לימד אותו אות בתורה. אברהם אבינו למד את כל התורה כולה מתוך זה שהוא הסתובב בבריאה וראה, וכל מה שהוא ראה, אז הוא ראה את הדברים, כך הוא קלט את הדברים, כך היו הדברים נתפסים אצלו, כך הוא ראה אותם. הוא לא הסתכל עליהם כעל מה הדבר הזה? איך הדבר הזה משמח אותי? איך הדבר הזה מהנה אותי? איך הדבר הזה טוב לי? איך הדבר הזה משרת אותי? אלא מה עניינו של הדבר הזה? הדבר הזה נמצא בעולם, נמצא בעולם. וכל העולם כולו, אז כביכול בורא העולם שם אותי בעולם הזה, שאני צריך, העולם הזה מחייב אותי, העולם הזה מלמד אותי, העולם הזה שאני חי בתוכו, הוא מחכים אותי, הוא מלמד אותי והוא מחייב אותי. וכך בצורה כזאת צריך האדם לחיות בעולם. אז כשאדם מסתכל, אדם מתבונן על דברים בעולם, אז ההסתכלות בעצמה היא מלכתחילה על היפה שבדבר, על הנעים שבדבר, על הערב שבדבר, ועל ההנאה שיש לי מהסתכלות על הדבר הזה. ככה אני מסתכל על זה. זהו האופן. זאת הסתכלות מפורשת, זה הפירוש הדבר הזה, זה נקרא לחיות במציאות שהיא חסרת תכלית. היא לא תביא אותי לשום מקום. זה בפירוש לא יביא אותי לשום מקום. איזה תועלת יצמח מהעובדה שהדבר הזה הוא נחמד, הוא יפה, הוא נעים? מה זה נותן? ההסתכלות מלכתחילה צריכה להיות, אני חי בתוך עולם, והעולם שאני חי בתוכו, כביכול בורא העולם שם אותי פה, וכל מה שהוא מראה לי צריך לומר לי משהו, צריך לגלות לי משהו, צריך לבאר לי משהו, צריך לפתוח לי משהו. ויותר בעומק הדברים, כיוון שכל הבריאה כולה, כן, כל הבריאה כולה נתפסת בעצם, בורא העולם מדבר אלינו עם כל הבריאה. בורא העולם פונה אלינו עם כל הבריאה. כשאני מסתובב בעולם, וכל מה שאני רואה, אז הרי בורא העולם פונה אליי עם כל זה. אז השאלה הראשונה צריכה להיות, מה הדבר הזה מחייב אותי? מה הדבר הזה אומר לי? מדברים איתי? מה אומרים לי? מה אומרים לי? אברהם אבינו הסתובב בעולם וראה, ראה חמה זורחת, ראה חמה שוקעת, ראה את כל סדר העולם, את כל האופן איך שהעולם מתנהל, והוא ראה שיש מנהיג לבירה. כך הוא ראה מתוך ההסתכלות בעולם עצמו, כך הוא הסתכל. מציאות שאנחנו חיים בתוכה, והיא מביאה אותנו לאותה תכלית שאנחנו צריכים להגיע אליה. כשאנחנו מסתובבים בעולם שהוא כל כולו מקום פטור, מקום פטור, מקום של, אנחנו הרי, אם אנחנו נהיה ישרים מספיק, כנים עם עצמם, אז אנחנו יודעים שאנחנו מסתובבים בעולם רק כדי להנות. וצריך להיות יפה, וצריך להיות יפה, ויפה עוד יותר, ויפה, ועוד ועוד יותר. כל מה שאנחנו רואים נתפס אצלנו רק לפי הערכים האלה. כן? כמה הוא מנעים לנו, כמה הוא טוב לנו, כמה הוא מהנה אותנו. כך בצורה כזאת זה נתפס. ולכל מקום שמהנה יותר, לשם העין נמשכת. זה, על זה אמרה תורה, ולא תטורו אחרי עיניכם. על זה התורה אמרה, ולא תטורו אחרי עיניכם. אבל הכוונה היא, עוד פעם, אני לא מדבר על החלק על חלק האיסור שבדבר. אני מדבר על חלק השטות שבדבר. על חלק חסרון הדעת שבדבר. זה הרי מטופש. להסתובב בעולם, להסתובב ממקום פטור אחד למקום פטור שני, ולהיות, לעבור מפטור לפטור, מפטור לפטור, עד שלוקחים אותנו, ולא נשאר שום דבר. לא נשאר כלום. שום תכלית לא יוצאת מפטור. כיוון שאנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מקום, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי תכלית, הרי שמו אותנו פה כדי שנגיע לאיזושהי תכלית, אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מקום. אנחנו הרי הולכים לאיזה מקום, כי הולך האדם. אנחנו חייבים, הדעת מחייבת, הדעת עושה אותנו לבני חיובה, והדעת מחייבת אותנו, כן, להתחבר למציאות טוב ולא למציאות רע. זה ברור, משום שמציאות רע זאת מציאות שהיא, במילים אחרות, כל הדברים האלה, כל ה... כן. כל צורת החיים הזאת, כל צורת המבט הזאת, כל צורת ההסתכלות הזאת על, על המציאות הסובבת אותנו, המציאות שאנחנו חיים בתוכה. כל צורת החיים הזאת היא לא יוצאת, זאת אומרת, היא מסתובבת סביב עצמנו. זה דבר שהוא הפוך לגמרי לתכלית. אני בשום צד, בשום מקום. הדעת להבין, הדעת מחייבת אותנו, כן, לחיות בתוך מציאות קיימת, בתוך מציאות קבועה, בתוך מציאות שבורא העולם ברא אותה. דעת רע משאירה אותנו בתוך מציאות שהיא לא יוצאת מהתחום של עצמנו. אנחנו נשארים סביב עצמנו. כל המציאות שאנחנו רואים אותה, חיים בתוכה, אז המציאות הזאת נתפסת כדבר שהוא או נעים לי או פחות נעים לי. אם הוא פחות נעים לי, אז אני אפנה את העיניים למקום אחר. אבל כאן אני מסתובב סביב עצמי. בדעת טוב, אני נמצא במציאות שהיא גבוהה ממני, גדולה ממני. זאת מציאות שאני נמצא בתוכה. בדעת רע, אני נמצא במציאות שהיא נמצאת בתוכי. מציאות שהיא חלק ממני. וכאן ההבדל העמוק, כאן ההבדל המכריע, כאן ההבדל הנורא. אנחנו בדמיוננו חיים בתוך מציאות שהיא חלק מאיתנו. כך זה בדמיוננו. האמת היא ההפך הגמור. האמת היא שאנחנו חיים במציאות שאנחנו בתוכה. מציאות שאנחנו בתוכה מחייבת אותה. מציאות שאנחנו בתוכה, אנחנו חייבים לסלול לעצמנו איזושהי דרך כדי להיות בה. מציאות שכל כולה היא חלק מאיתנו, אז אנחנו שם הבעלים. אנחנו קובעים את הכל. שם אין עוד מי, אסור לומר, אבל אין עוד מלבדנו. לא היה עוד עם שפל כמו מצרים. לא היה בעולם. מניין, כתוב בתורת כהנים, מניין שלא הייתה באומות שפלה ממצרים. לא הייתה בעולם אומה שפלה יותר ממצרים. שנאמר, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. כמעשה ארץ מצרים. אז רוצים להזהיר אותנו משפלות? אז מבטאים את זה, כן. אל תעשו דבר לא טוב. והיינו, אל תעשו כמעשה ארץ מצרים. פירוש הדבר שמעשה ארץ מצרים זה ביטוי לדבר שפל, לדבר לא נכון, לדבר לא טוב. לא הייתה באומות שפלה ממצרים, כך כתוב בתורת כהנים. תורת כהנים ממשיך. ומניין שישיבתם של ישראל גרמה להם, שנאמר אשר ישבתם בה. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. ישיבתם של ישראל במצרים היא זאת שהביאה את מצרים לשפלות הזאת שמצרים הגיעה אליה. לא הייתה שפלה באומות במצרים, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, זה כתוב בסוף פרשת עקב. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים. אשר תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. שם כל מה שצריך, כל מה שאנחנו צריכים, יש לנו. למצרים יש כל מה שהיא צריכה. מצרים היא מקום שהוא משופע, כן, כגן השם כארץ מצרים. כגן השם כארץ מצרים. לא היה מקום שהיה בו שפע. שפע. כל טוב שיכול מישהו להעלות על הדעת בעולם הזה, היה במצרים. מצרים הייתה משופעת בכל טוב. הכתוב אומר, כגן השם כארץ מצרים. כל טוב העולם היה בארץ מצרים. וכל העם המצרי, כל האומה הזו, היא הייתה כולה מכוונת אך ורק לדבר אחד. איך מנצלים את כל השדה העצום של האפשרויות האלה, איך מנצלים את זה לעוד הנאה, לעוד איזשהו ריגוש, לעוד איזשהו עוד איזה ניצול של איזה הנאה עלובה, כן? הנאה שנגמרת מיד. אבל הם היו מעוניינים בנגמר מיד, משום שהם מיד עוברים להנאה נוספת, להנאה אחרת. כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, מצרים היא נמשלת, כן, בחומר. מצרים זאת בחינת החומר של העולם. בחינת החומר של העולם זה נקרא, כן, כמו שאנחנו כבר, כן, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. החומר עניינו, השדה הפתוח של כל האפשרויות. ומישהו בעצם חומר, אז כל מציאותו היא מציאות להישאר אפשרות לכל דבר. חומר זה דבר שאפשר לעצב אותו בהרבה הרבה צורות. המון אפשרויות. המון המון אפשרויות. וככל שהוא יותר חומר, אז פירוש הדבר שאפשר עוד ועוד אפשרויות. במצרים היו החומר והריבוי הגבוה, הגדול ביותר של כל האפשרויות. כל האפשרויות שבאו. ואם היה חסר משהו, היה חסר משהו באפשרויות. אז כך נולדו הכשפים במצרים. הכשפים הם רק פשוט כדי להגדיל, כדי להגביר, כדי להרחיב את השדה של האפשרויות. אם אני לא יכול, אם היד שלי לא מגיעה עד שם, אז יד עם כשפים תגיע. אם חסר לי משהו, חסר לי משהו, הדבר לא קרוב אליי, הדבר לא. הדבר קצת רחוק ממני, הכלים שלי לא מספיקים כדי להגיע עד שם. אז כשפים נותנים לי כלים נוספים. כל זה כדי לעשות את החומר למקסימום חומר. מקסימום חומר. חומר במידה הגבוהה ביותר, הרבה ביותר. זה היה ארץ מצרים. מצרים מעולם לא הרימה את העיניים להסתכל לשמיים. אין להם מה לחפש שם. גם גשם לא יורד שם. וכל המים שהם צריכים, כן, כל המים שהם זקוקים לו, כל הכל נמצא אצלם מיני ובי. ונמצא ברגליהם. השקית ברגליך כגן הירק. הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, למטר השמיים תשתמה. זה, ככה התורה מעמידה את ההבדל, את ההבדל, את ההבדל התהומי שיש בין מצרים לבין ארץ ישראל. ממצרים יצאנו, ולארץ ישראל אנחנו, כן, אנחנו צריכים להגיע. אז ממצרים יצאנו, ממקום ששם השקית ברגלך כגן הירק, ובארץ ישראל, שם זה למטר השמיים תשתה מים. שם מי שרוצה לשתות, מי שרוצה לקבל שפע, אז הוא צריך לבקש אותו מלמעלה. זה לא נמצא איתנו. השפע במצרים נמצא איתם. השפע בארץ ישראל נמצא במקום שצריך לבקש אותו. צריך לשאת עיניים למרום ולבקש אותו. הוא לא נמצא איתנו מיני ובי. זאת אומרת, הוא לא מצורף למציאות שלנו הקיימת, אלא שהוא מגיע אלינו ממציאות גבוהה יותר. זה ההבדל בין מצרים לבין ארץ ישראל. וזה הדבר היחידי, זה הדבר היחידי שהתורה מעמידה, כן, כהבדל, וכאן ההבדל התהומי, בין גלות מצרים לבין מה שנקרא גאולה בארץ ישראל. אז בהמשך, כן, והאופן כמו שאנחנו מנסים להבין, כן, כמו שאנחנו מנסים להבין, הדברים הם ברורים מאוד, פשוטים מאוד. האופן כמו שאנחנו מנסים להבין, מצרים היא מקום שבה מציאותו של כל יחיד ויחיד, מציאותו כוללת בתוכה את כל ההיקף של כל של כל ההנאות, של כל כל הטעמים. אני מדבר על המערכת של העולם הזה. כל ההנאות וכל הטעמים וכל הדברים כל הדברים הטובים שישנם פה נמצאת במצרים, היא נמצאת ביחד עם מציאותו של כל אחד ואחד. זה חלק ממנו, זה נמצא יחד איתו. זאת הגלות. הגאולה היא בארץ ישראל. בארץ ישראל, אני מתכוון בארץ ישראל של הגאולה. באותה ארץ ישראל שאנחנו מחכים, מחכים להגיע אליה בכל יום. באופן שגלות מארץ ישראל למצרים, זאת הגלות שגלו אותם 70 נפש שירדו מצרים, הם ירדו מכאן, מארץ כנען. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים. היינו פה, היינו פה במקום שהיינו, ומהמקום הזה גלינו וגלינו למצרים. אז הגלות הזאת היא לא גלות של מקום, זאת גלות של מציאות. אנחנו עברנו ממציאות אחת למציאות אחרת. אנחנו עברנו ממציאות של דעת טוב למציאות של דעת רע. ואמרנו, כבר הרבה פעמים חזרנו על זה. מה שכתוב בראשונים, השמיים נקראים שמיים מפני שהם מקום התכלית, המקום שאליו אנחנו שואפים, אליו אנחנו רוצים להגיע. אז זה בלשון הקודש נקרא שם. אני הולך מפה לשם, זה מקום התכלית. פה זה נקודת המוצא, שם זה נקודת התכלית. שמיים זהו המקום שכל שם נמצא שם. זהו השמיים. השמיים זה מה שכולל בתוכו את כל התכליות כולם של כל באי עולם. זהו השם שלשם הולכים כל באי עולם. וכשכתוב בפסוק על ארץ ישראל שלמטר השמיים תשתה מים, למטר השמיים תשתה מים, מתכוונים, אומרים לנו כאן, אומרים לנו כאן, שכאן אנחנו, כאן אנחנו ניזונים רק עד כמה שאנחנו מחוברים לתכלית. כאן אנחנו מתפרנסים רק עד כמה שאנחנו מכוונים לשם. למטר השמיים תשתה מים. כאן יש לנו, יש לנו כאן, השפע נמצא לנו. אבל השפע נמצא לנו רק עד כמה שאנחנו מכוונים לשם. הארץ שלשם הגענו, זאת אומרת לשם הביא אותה בורא העולם בגלות, זאת ארץ מצרים. הארץ הזאת, זאת ארץ ש... כל השפע מגיע, אין לך דבר שהוא רחוק מהדעת, אין לך דבר שאפשר להשיח את הדעת ממנו, כמו דבר שהוא הרגל. כשאדם עושה פעולה שהוא רגיל בה, אז הוא לא משקיע בה, כמעט הוא לא משקיע בה שום דעת. הדבר כאילו, הולך מאליו. האדם עושה את זה בהיסח הדעת. שנייה אחר כך, הוא לא זוכר בדיוק אם הוא עשה את זה או לא. זה מעשים בכל יום, לבן אדם שעושה מעשים בהרגל. הרגל! אז הוא... ממש! הרף עין אחר כך. אז הוא כבר לא בטוח אם הוא עשה את זה או לא. כי הוא לא השקיע בזה. לא השקיע בזה שום דעת, שום משהו של דעת, בעסך הדעת. השקיטה ברגליך, הדבר הרחוק ביותר מהדעת, זה הרגל. השם שותים למטר השמיים. כששותים למטר השמיים, צריכים להתכוון, לקבל משם. אין גשם לא בא בלי תפילה, כמו שידוע. גשם מגיע רק כשמתפללים עליו. כשלמטר השמיים תשתה מים, פירוש הדבר שאין לנו מאומה רק אם אנחנו מכוונים לתכלית. ובמצרים שמו אותנו במקום, והמקום הזה זאת, שוב, זה לא ארץ אחרת, זאת מערכת מציאות אחרת. זאת מערכת מציאות שאנחנו לא יוצאים מתוך התחום הצר של עצמנו. העצמנו הזה כולל את כל ההנאות ואת כל האפשרויות להגיע להנאות האלה, והכל נמצא יחד איתם. ונמצא פה מיני ובי, לא צריכים שום, זה לא מגיע משום שם, זה מגיע מפה. נמצא ששמו אותנו, אנחנו מפה יצאנו. פה עיקר מקומנו. פה עיקר מקומנו. עיקר מקומנו זה במקום, שוב, אני לא מדבר על ה... הרי הכל השתבש בגלות. הכל השתבש בגלות. בגלות אין לנו שום מקום. אבל עיקר מקומנו זה באותה ארץ ישראל שלמטר השמיים תשתמה. אין שפע לא מגיע רק עד כמה שמכוונים אל השם האמיתי. עד כמה שאנחנו פונים ומכוונים לשמיים. רק עד כדי כך, רק במידה הזאת יש לנו משהו מהשפע. חוץ מזה אין לנו כלום, אין בידינו שום דבר. ומכאן הביאו אותנו למצרים. זאת אומרת, הביאו אותנו ממציאות, ממציאות. שבעצם המציאות הזאת היא מערכת ששם האפשרות האחת והיחידה זה לחיות בתוך דעת טוב. ושמו אותנו בתוך מקום שהאפשרות היחידה היא לחיות בדעת רע. אין לך מקום שהוא גלות למה שנקרא דעת טוב יותר ממקום שאין בו תכליות. התכלית נמצאת מיני ובי איתן. זאת גלות מצרים. נמצא שהדבר העיקרי שהלך בגלות מצרים זה אותה בחינת דעת שהייתה לנו כשהיינו בארץ ישראל. ולבני דעת, אז לחיות בתוך מציאות שהיא ההפך מהדעת, אז מיטה טובה ממנה. לכן גלה עמי מבלי דעת. פסוק. זה דבר ידוע. שוב, אני חוזר ואומר, כן. זה דבר ידוע. שההתבוננות, זה דבר ברור הרי, שכשבורא העולם שם אותנו בגלות, אז הוא שם אותנו אך ורק כדי לחדד את החיבור שלנו לדעת הנכונה, לדעת האמיתית. זה מה שקורה כששני קצוות, כשהם נפגשים זה עם זה, אז הפעולה, ככה זה גם ב, כן, זה בכל המערכות הטבעיות, שכששני כתבים, דהיינו דבר והיפוכו, נפגשים אחד עם השני, אז החיבור הרי בלתי אפשרי. אי אפשר לחבר, אי אפשר למזג בין שני דברים שהם מתנגדים זה לזה לגמרי, מההפך הגמור אחד מהשני. הפגישה הזאת עוזרת שכל אחד ואחד נהיה יותר משהו, משום שההתנגדות מחייבת, כן, שהוא נהיה מובהק יותר בשלו, כל צד נהיה חזק יותר, ברור יותר, יותר חזק בשלו. מצרים נעשו שפלים יותר בגלל שישיבתנו שלנו גרמה להם. ומניין שישיבתם של ישראל גרמה להם, שלא הייתה באומות שפלה ממצרים. שנאמר כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בעלותיו. אז הדבר ברור, מה שקרה למצרים קרה גם לנו. באותה גלות מצרים, כמו שמצרים נהייתה יותר מצרים, כך כלל ישראל נהיה יותר כלל ישראל. בעומק הדברים. זה תהליך ארוך היה. אבל העובדה שכלל ישראל יצא ממצרים, ומיד הגיע לשיא של דעת, לשיא של הדעת הנכון. אתה הוראית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה היה 50 יום, 51 יום, אחרי יציאת מצרים. הדבר ידוע, שוב, אני חוזר, הדבר ידוע שהשבועות האלה הם שבועות שבני אדם צריכים להתבונן בהם ולהשתדל לתקן את מה שנקרא בזבוז של כוחות החיים. בזבוז, זה נקרא לקחת את כוחות החיים שאפשר איתם, אפשר להשיג איתם חיי עולם. זה פשוט. לוקחים ומבזבזים אותם כמו ילד שותה, כמו שאמרנו מקודם. השבועות האלה הם שבועות שבדברים האלה צריכים להתבונן, ומזה צריכים להתרחק. ואת זה צריכים לתקן. באותה גלות של הדעת, אותה גלות שהדעת גלתה. הגלות של הדעת היא גלות ששמו, אותה בתוך מקום ששם אנחנו צריכים, אנחנו חייבים דרך הגלות הזאת להבין יותר, להכיר יותר, להתחבר יותר לדעת האמיתית, לדעת הנכונה, לדעת שלנו. לדעת שמחברת אותנו אל המציאות האמיתית. לשם כך גלינו למצרים, לאותו מקום שהוא המקום של הפך הדעת. אין דבר שרחוק מדעת כמו, כן. אין דבר רחוק מדעת בצורת אדם יותר מהרגל, הוא רחוק מהדעת. מצוות שאדם דש בעקביו. דש בעקביו. העקב זה המקום הנמוך ביותר בגוף, ושם יש הכי פחות הרגשה. שם אפשר לתקור ולא להרגיש. הדעת לא מתפשטת עד שם. הדעת לא מגיעה לשם. לכן, במקום הזה אדם דש בעקביו. זה בצורת אדם. אותם רגליים שהם אילו שעל ידם אנחנו מקבלים את השפע. במצרים. השקית ברגלך כגן הירח. ובברואים, בדרך כלל, בברואים בעולם, אז אין רחוק מדעת יותר מחמור. זה בעל חיים. בעל חיים, כמו שידוע, כמו ששגור בפי העולם. שגור בפי העולם. חמור. זהו. אשר בשר חמורים בשר. זאת האומה הרחוקה ביותר מהדעת. הדעת, אותה דעת, אותה דעת שהיא הדעת שאליה אנחנו שואפים. אותה אנחנו מבקשים. הדעת הזאת נמצאת בגלות. אין אפשרות לצאת מהגלות רק עד כמה שמפיקים ממנה את מה שצריך להפיק. יונקים ממנה את מה שצריך לנוק. מנצלים אותה כראוי, זאת הגלות. כשלומדים ממנה את מה שצריך ללמוד, אז הגלות נגמרת. גלות מצרים נגמרה כשהגיע הקץ, וכלל ישראל הגיע למצב שכעבור זמן קצר, בו ביום שיצאו ממצרים, אז השאירו את כל מצרים, את כל מצרים, כמקום ריק, מקום ריק. דהיינו, אנחנו לקחנו איתנו את כל מה שהיה אפשר להפוך לטוב במצרים. כל זה אנחנו לקחנו איתנו. ועם זה הלכנו לקבל תורה. כך הייתה גאולת מצרים. וכך צריכה להיות הגאולה שהיא שוב חזרה בדוגמת יציאת מצרים. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. כמו שאומרים בקדושת כתר. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה תבוא כמו שהיא הייתה. ומכיוון שהזכרנו כבר את הפסוק, שגלה עמי מבלי דעת, לכן. אז אם אנחנו רוצים, באיזה אופן שהוא, באיזה אופן שהוא, להשתייך לגאולה. אז אל הדבר הזה, לזה אנחנו צריכים לשאוף. זהו הדבר. גמירי, כתוב בגמרא. אין אני אלא בדעת. אין מסכן יותר, אין עלוב יותר מחסר דעת. אין אני אלא בדעת. כל מי שהוא באמת בר דעת, אז כל עושר העולם נמצא איתו. המציאות שאנחנו חיים בתוכה היא מציאות שהיא מלאה. העולם מלא מדברים שאנחנו לא צריכים אותם. לא צריכים אותם לגמרי. אין לנו שום צורך. והלוואי וזה היה נגמר בזה. העולם מלא מדברים שהם נגדים, דברים שהם מזיקים לנו, דברים שפוגעים בנו. אז במקום לחיות במציאות הזאת, אז אנחנו מסכנים. אנחנו באמת מסכנים. אין לנו שום דבר. כל מה שיש לנו חסר ערך. אין אני אלא בדעת. בר דעת חי במציאות שכל חלק ממנה אז ערכו לא יסולה בפז. דה קנית מה חסרת, דה חסרת מה קנית. השם יעזור לנו ונזכה למשהו מאותה הדעת שאליה אנחנו מצפים או לפחות צריכים לצפות.